התכוונו לעסוק השנה בענייני סעודת פורים. תלו ג'ולי. אז בואו נתחיל... שלום, שלום. אז בואו נתחיל מ... קצת תיאור של הפער מצד אחד...
אני אצלת פעדה.
כמה רוצה שאני אלבש את זה, יש לך?
כן.
של פער שקיים מצד אחד בין מגילת אסתר לבין האופן שבו הדברים מתוארים בספרות חז"ל. מגילת אסתר בסופה בפרק ט' שהיא מתארת את פורים, מגילת אסתר מתארת את פורים בכך שמדובר על ימים שהם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. לעומת זאת, כשאני עובר לספרות חז"ל ואני מתבונן ומסתכל על מה מתואר שם, המסכת למיתו שלו לא מזכירה אפילו פעם אחת את משלוח מנות, לא מזכירה אפילו פעם אחת את סעודת פורים, היא פעם אחת מזכירה כבדרך אגב את מתנות לאביונים. שהמסכת בעצם במה עוסקת? בקריאת המגילה. זה לא מסכת פורים, זו מסכת קריאת המגילה, שבצד זה גם צריך לקחת בחשבון שהפרקים ג' וד' של המסכת בכלל לא עוסקים במגילה, אלא עוסקים בבית כנסת ובקריאת התורה. בעצם זו מסכת שלא עוסקת בפורים. ובמה המסכת הזאת עוסקת?
קריאה.
בקריאה בכתבי הקודש, שבית הכנסת נמצא כי זה המקום שבו קוראים בכתבי הקודש. בסדר? בית הכנסת נמצא שם כי שם קוראים בכתבי הקודש, ומתארים פה את הדיני קריאה בכתבי הקודש בהקשרים קריאת התורה ומגילה. המסכת לא מצאה לנכון בכלל לתת דין וחשבון על המצוות האחרות של פורים. לעומת זאת, במגילה המצווה היחידה שלא נזכרת היא המצווה לקרוא את המגילה. בסדר, זה די ברור, למה המגילה לא יכולה להגיד תקרוא אותי? אבל היא מתארת איזשהו יום טוב אחר. וכאן כשאנחנו הולכים לסוגיה של הבבלי, יש עמוד אחד בבבלי שעוסק בסעודת פורים, מתנות לאביונים, משלוח מנות. אפשר לחוש היטב שהסוגיה נעדרת כמעט לחלוטין מקורות. יש איזו חצי דרשה של המוראים, ורוב הסוגיה היא סיפורים. סיפורים על כל מיני משלוחי מנות, סעודות פורים למיניהם. וכאן ידעו לכם שהאחרונים במאמץ גדול ניסו לדובב את הסוגיה, וכמעט בכל סיפור גם שאלו את עצמם מה בדיוק קרה פה. בדרך כלל מייפים את הסיפורים מסיפורים אמיתיים לאנשים אמיתיים לסיפורי צדיקים. נראה פה דוגמה אחת כזאת מדהימה. ושנית, שאלו את עצמם גם הרבה אם אפשר ללמוד איזושהי הלכה מהסיפורים האלו. אבל זה בעצם טיב החומר. עכשיו, לפני הכניסה לסוגיה, אם אנחנו קצת ניתן את הדעת על הסעודת פורים, בעצם נראה שדרך ההתבוננות בה גם עולה על הפרק שאלה מאוד מהותית, והיא מה טיבו של חג הפורים ומה מקומו בכלל במסגרת החגים. אותו רמב"ן שהזכרתי קודם והשיעור הקודם, הרמב"ן פותח את הדיון שלו בתחילת מגילה וניסיון לפענח את זה שפורים הוא חריג מבין כל החגים, וזה שיש לו שני תאריכים. הוא אומר, מי שמע דבר כזה? שחג בכל העולם, בחלק מן העולם הוא בתאריך מסוים, בשאר העולם הוא בתאריך אחר? אין איזה אח ורע. והרמב"ן שם מבטא בצורה מאוד חדה את הציפייה שלהלכה יש שיטה, להלכה יש עולם מושגים, ואתה לא מצפה שפתאום יקום מישהו שלא מדבר את השפה של ההלכה. וכאן אני חושב שכדאי להתבונן בסעודת פורים איך שאנחנו מכירים אותה, ורגע לבדוק עד כמה היא באמת ייחודית או יוצאת דופן. כן? מה עם הרכיבים של סעודת פורים כפי שאנחנו מכירים? בוא ניקח את משלוח מנות. האם זה נראה איזה מצווה ייחודית לפורים? מה אתה אומר? על פניו, כן. מתנות לאביונים זה ייחודי לפורים?
פחות.
פחות, אבל כן.
אבל בספר אברהם
מצוין. וכאן אומרת מרים, כי אם אנחנו קצת מסתכלים בספר נחמיה, קודם אמרתי לא לקרוא מגילת אסתר יחד עם ספר נחמיה, אבל עכשיו כן, לא בשביל להבין את הסיפור, אבל להבין את התבנית, כן? אז אומרת מרים בצדק, שמשם אנחנו נגלה שאולי בעצם סעודת פורים או תבנית המצוות של פורים הם לא מאוד יוצאות דופן בעולם המושגים של ימים טובים בכלל. כך מתואר שם בנחמיה, אחרי שהם קוראים בתורה והעם מגלה שהוא לא בדיוק שומר את התורה ושם בכי גדול, אז נחמיה ועזרה פונים לעם, אל תתאבלו ואל תבכו, ויאמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תיעצרו כי חדבת אדוני מעוזכם. ולויים מחשים לכל העם לאמור, עשו כי היום קדוש ואל תיעצבו. וכאן רואים שבתיאור של סעודת יום טוב כלול גם המושג של משלוח מנות, או בלשון אחרת המשלוח המנות של מגילת אסתר, שאני מחבר אותו לשלחו מנות של נחמיה, אולי הוא לא יוצא דופן גדול, אלא מלמד שהסעודה של פורים, כלומר, וכולל המצווה של משלוח מנות, הוא בעצם באיזשהו מקום בעל זיקה לתבנית שהם הכירו של שמחת יום טוב, שלפחות בנחמיה, למי שולחים את המנות?
עניים.
לאין נכון לו. שולחים את המנות לאין נכון לו, למי שאין לו, זה מעין תמחוי כזה, שצריך לדאוג, שבעצם הרעיון הוא שצריך לוודא שלכולם יהיה אוכל, ואתה מהסיר שלך מהצ'ונט מוציא כמה כפות ושולח למי שאין לו. זה מה שמתואר. זה במבט ראשון מעלה שבעצם אין משהו מיוחד אולי בפורים, או במבט ראשון זה פחות מקרב אותו לתבנית של ימים טובים. כשלזה אני אוסיף שני דברים. ראשית, גם הדאגה לעניים בכלל בזיקה לחגים, אולי יש לו כבר רמז בתורה עצמה, בכך שהתורה, כשהיא מתארת, כך למשל בספר דברים, כשהיא מתארת את החגיגה של החגים, שכולל בתוכו עלייה לרגל וקורבנות, אז היא מדגישה שאת השלמים אוכלים לפני השם, תוך כדי דאגה לחלשים. כך אני מקריא לכם בדברים תזיין, על חג השבועות. עשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, מסעד נדבת ידך אשר תיתן כשר לברכך אדוני אלוהיך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בישעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך שכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה, וכך גם ביחס לחג הסוכות. שמחת וחגיך אתה ובנך וביתך ודך ועמדך ולוי והגר והיתום והאלמנה אשר בישעריך. כן, כשיש פה תיאור ברור שגם בכל החגים מה אנחנו מצפים מאדם. בקורבן פסח יש בעיה בגלל החבורה על הקורבן, אבל יש בכל החגים ה-CPI שאדם שמקריב קורבן הוא מתחלק בבשר גם עם חלשים. זה ממש בחינת שלחו מנות נכון לו. מי שמאוד העצים את הראייה הזאת היה הרמב״ם בהלכות יום טוב. שם הרמב״ם כותב, וכשהוא אוכל ושותה חייב להכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקל לעניים, ממש הוא לא שולח מנות לאין נכון לו ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קריסו. אבל אילו נאמר, זבחיהם כלחם עונים להם כל אוכלם יתאמרו, כי לחמם לנפשם. ושמחה כזו קלוני להם שנאמר, וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם. כך שאם אני מחבר את המקורות האלו ביחד, אני בעצם רואה שהרעיון שבחג אדם דואג לחגוג באמצעות סעודה חגיגית, שהוא דואג ושהוא מוודא שגם לחלשים יש אוכל, והוא שולח אוכל מתוך המנות שלו, זה לא רעיון שהוא ייחודי לפורים, זה רעיון שנמצא עמוק ביחס לחגים בכלל. מה שבכל זאת אפשר לחוש ולראות שמיוחד בפורים זה למי שולחים את המנות, כי בכל המקורות שהבאתי כאן ביום טוב, את המנות שולחים לאין נכון לו, לגר, ליתום, לאלמנה, ללוי שבשעריך. במגילת אסתר, אם אנחנו חוזרים לפסוקים הפותחים, הרי שבמגילת אסתר לאביונים נותנים מתנות, אני קורא את הפסוק, מתנות לאביונים, אפילו משלוח המנות הוא איש לרעהו, מה שלכאורה מלמד שלמרות הדמיון בכל זאת כנראה שיש כאן איזשהו ייחוד שמייחד דווקא את חג הפורים, שדווקא הוא את הדאגה לעניים העביר ממשלוח מנות למתנות. באמת זה החג היחיד שאפשר לתת אולי מתנות, שיש לה גם קשורים מתנה למה מתכוונים, לכסף אתה חושב או לאוכל? מה אתה חושב? מה אתה חושב?
כסף.
זה החג היחיד שמה אין לו? אין לו איסור מלאכה, אוקיי, אז אכן הוא יכול. ורואים שהמשלוח המנות קיים כאן, אבל כנראה עם יעד אחר. את הדברים האלה רואים מאוד חזק בגמרא במגילה. ובואו נתחיל ללמוד אותה, כי בגמרא במגילה רואים שהגמרא הבחינה היטב בין מתנות לאביונים ומשלוח מנות. אומרת הגמרא כך, תני רב יוסף, ומשלוח מנות איש לרעהו, שני מנות לאדם אחד, ומתנות לאביונים שני מתנות לשני בני אדם. הדרשה הזאת בנויה על לשון הפסוקים. איש לרעהו מדובר על אדם אחד, ואם כך, לחבר שלך אתה שולח שני מנות. לעומת זאת, מתנות לאביונים בלשון רבים, מיעוט רבים שניים, אז שתי מתנות לשני אביונים, כמה מתנה לכל אחד? מתנה אחת. כן, זה, קודם כל זה דיוק בלשון הפסוקים. מתנות של דבר, אבל כשאנחנו קצת מתבוננים במה שעומד מאחוריו, אפשר לחוש שיש כאן גם הבדל מאוד גדול בכל הבנת היסוד של המשלוח הזה, גם של המנות וגם של המתנות. כי כשאני בא קצת להתבונן בשני מנות ולשאול מה משמעותו, למה שני מנות, אז אני חושב שהאסוציאציה ההלכתית לוקחת לעולם נוסף בהלכה שמדובר על אוכל ויש שם שניים, וזה שני תפשילים שמופיע בספרות חז"ל במספר הקשרים כדוגמה לסעודה. אין כך למשל המשנה בתענית, כשהיא מתארת איך בערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תפשילים, כי שני תפשילים הם מהווים סעודה, שתי מנות, חלבון, פחמימה נגיד, לא יודע, אבל זה מגוון. במסכת ביצה בעירוב תפשילים, כשהסוגיה באה, כמו מאכל אבלים לא יהיה שני תפשילים. במסכת ביצה, כשבאים לתאר את עירוב תפשילים, אז הסוגיה מדברת על כך ששני תפשילים. גם כן, כי מה אני צריך להתחיל בישול של סעודה? בואו ניקח את ליל הסדר, המשנה בפסחים, שמדברת על שהביאו לפניו מצה, חזרת, חרוסת, שני תפשילים. אנחנו התרגלנו ששני התפשילים הם גם חלק ממצוות הלילה, שהכוונה לזרוע ולביצה כנגד, אבל תסתכלו בגמרא בפסחים בקוף י' ד', וזה גם פשט המשנה. שני תפשילים זה אורז, בשר, הכוונה היא פשוט מאוד, הביאו לפניו את מצוות הלילה, שזה מצה, חזרת וחרוסת, וגם מה הביאו לפניו? את הארוחה. שני תפשילים זה ארוחה, בעצם המשמעות של שני מנות, אם הוא קשור בשני התפשילים, הוא שלחבר שלך מה אתה שולח? שולח סעודה. כן, ונראה בהמשך שיש אחרונים שקישרו באופן מובהק בין חובת משלוח מנות לבין סעודת פורים. לא ראו את זה כחובה עצמאית נפרדת, אלא היא קשורה בסעודת פורים. הייתי אומר שמשלוח המנות נועד בעצם לפזר או לגרום, לא רק להראות לחבר שלך שאתה אוהב אותו, שאתה שולח לו ביסלי ובמבה, אלא שמה אתה בעצם מרגיש כלפי החבר? אתה בעצם מצרף אנשים לסעודה. יש פה ממד שנראה בהמשך כמה הגדרות של האחרונים, אבל שמרחיב את מעגל הסועדים בפורים. זה נועד בעצם, כמעט מזכיר רעיון שנמצא בספרות חז"ל על קורבן תודה, שבניגוד לשלמים רגיל שאפשר לאכול אותו יום, לילה ויום, קורבן תודה אפשר לאכול אותו רק יום ולילה, ויש לו יותר אוכל, יש לו גם 36 לחמים בניקוי הארבעה שצריך לתת לכהנים. שחז"ל מסבירים למה זה, זה אמרו כי מהי המטרה? שתהיה סעודה כל כך גדולה שתהיה חייב להזמין עוד אנשים כדי שתפרסם את הנס. כמו הייתי אומר, אם אני שואל את עצמי מאיפה בא רעיון של הגדלת הנפח האוכלים, הוא חלק מפרסומי ניסה, שאני מעוניין בעצם להפוך את זה מארוחה פרטית לארוחה עם תעודה, לארוחה שמשתפת אנשים אחרים. כן? אז יש בזה לכאורה רציונל מאוד עמוק, ששני המנות רומזות לסעודה ולחבר. מה שגם מאוד מאוד בולט כאן, המודעות העמוקה של הגמרא על ההבדל שלנו לחברים שלנו לבין היחס שלנו לאביונים. היחס לחבר הוא על בסיס אישי, אתה יכול לקיים על ידי אדם אחד, הוא חבר שלך, זה מספיק. לעומת זאת, על מה בנוי פרנסת העניים? בנוי על זה שהם פשוט הולכים לכל מיני אנשים. יש מושג זה מופיע בתוספתא בפאה, והגמרא בבבא בתרא דף ט' מדברת על מי המחזר על הפתחים, שהתוספתא מתבטאת שהוא לא צריך לקחת מהקופה או מהתמחוי, כי הוא מסודר בחיים, כי הוא כבר יהיה לו, כי כל אחד ייתן לו קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ונגיד הוא עובד בלאסוף כסף. כלומר, אדם עובד, אני חוזר לפתחים, זה פרופשן, יש לו חברת גבייה, זה מה שיש לו. והדבר הזה עולה מאוד חזק בסיפור הבא בגמרא, שהוא בנוסח הדפוסים מופיע בנוסח אחד, שזה הגעה של רשי, שכנראה היה לו קשה מאוד לקבל את הנוסח של הסיפור כפי שהוא מופיע בכתבי יד טובים של הגמרא. והנוסח הזה של הגמרא בכתבי יד הטובים הוא גם מקוים בירושלמי. ותשמעו את הסיפור. רבי יהודה נשיאה שלח לי לרבי יושעיה, איתמה דאג לטילטה וגר בדחמה. תלכו בימים אלו לסופרים, אתם תראו שיש סטנדים מיוחדים שבו מוכרים מוצרים למשלוח מנות. בקבוקים קטנים כאלה של יין, של 350 אני חושב מיליליטר, כל מיני ופלים קטנים כאלה, כדי שמהי ההנחה שתוכל לייצר כמה שיותר משלוחי מנות קטנים, כדי שכמה שיותר יקבלו. זה מה שרבי יהודה נשיאה שלח. מה הוא שלח? זה חתיכת בשר קטנה וגר בדחמה. דרך אגב, תראו כאן את המבנה הברור של סעודה שהזכרתי, הוא לא שלח ביסלי ובמבה, הוא שלח בשר ויין. זה סעודה, בשר ויין. שלח לי, תראו את התשובה שלו, הוא נעלב. קיימת בנו רבינו מתנות לאביונים. כאילו, זה נותנים לאביון שדופק בדלת. זה מה שאתה נותן לי, מה, ככה עושים לחברים? הדר שלח לי, כולי עגלה טילטה ותלת אגר ודחמה. הוא חזר לסופר, שלח לו את הבקבוקים של הליטר וחצי הגדולים האלה של היין, שאתה יכול לקנות כאילו הכפולים, ככה שלוש חביות, שלח לו איזה סטייק ענק, שלח לי, קיימת בנו רבינו משלוח מנות איש לרעהו. כן, זה סיפור יפה. הסיפור רש"י לא אהב אותו. למה לא אהב? תשאלו אותו. אני יכול רק להגיד שהרש"י הציע להגיע ולגרוס ככה. רבי יהודה נשיאה שלח שדה לרבשיה, איתמה דאגלה טילטה לגרבה דחמרה, שלח לי, קיימת בנו רבינו משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים, נקודה. סוף הסיפור. כשרש"י גם אומר, אני קורא אחי גרסינן, קיימת בנו רבינו משלוח מנות, דתרי מנות איקה. לא בודקים את הגודל, אלא מה אנחנו בודקים? האם הלכתית, נחזור לשיעור הקודם, ההלכה האטופית או האקסיולוגית? בהלכה האטופית זה שניים? שניים יצאת ידי חובה. כן? ואז רשי מוסיף, הדר שלח לי, הוא לא גרסי ללאח, רשי פשוט שיפץ את הסיפור, אולי הוא לא רצה שיקבל דמות כזאת של חכמים, שהם אנושיים, שהם נעלבים למשלוח מנות, אבל הסיפור הזה הוא גם מקוים בירושלמי. כן, בירושלמי מופיע, רבי יהודה נשיאה שלח לרבי יושעיה רבא, חד איתם וחד לגין דחמר, שלח לי ואמר לי, קיימת בנו מתנות לאביונים. חזר ושלח לי, חד אוגל וחד גרב דחמר, שלח ואמר לי, קיימת במשלוח מנות יש לרעהו. הסיפור מקוים חזק, יש פה שתי אמיתות, גם האמת של הסיפור, גם שרשי זה אמת. שאולי לא טוב להתחשבן במשלוחי מנות. תלמידים שלי עכשיו עושים דיון שלם על הבעיה הזאת של התחשבנויות במשלוח מנות. כן, כל המחזורים, נראה את זה בהמשך, את הנושאים האלו של המחזורים. אבל אם אני כן שואל את עצמי, איזה תורה אפשר ללמוד מכאן, אפשר לראות דבר מאוד ברור. משלוח מנות הוא בעצם נועד לבטא מערכת יחסים בין אנשים. כלומר, הוא לא סתם שאתה עושה איזה, לפי רעש איזה, מה יעשה משלוח מנות? צריך לתת למשהו, טוב, נתתי משהו. מה שדי ברור מהתגובה העלבון של רבי יושעיה, יש שני דברים. ראשית, שרבי יושעיה, חוקו מזה שהיה בן אדם, כן? היה ברור לו שיש הבדל בין מה שאתה נותן לחבר שלך ומה שאתה נותן לאדם שהוא לא חבר שלך. וזה שצריך לתת לעניים, הוא לא מטשטש את העובדה שיש גם יחסים חמים. לפעמים חושבים, מרוב אהבת ישראל, זה נגמר, זה איפה עולם הרגש האמיתי. אני פעם סיפרתי לכם, הייתי פעם בארצות הברית באיזה כנס שהיה שם רב אבי וייס, כשנכנסתי בדלת הוא חיבק אותי. אני יודע, אחרי שעתיים הוא ניגש אליי והוא אמר לי, כשחיבקתי אותך אז לא ממש הבנתי מי אתה, עכשיו שסיפרו לי מי אתה אני רוצה לחבק אותך עוד פעם. שמה למדתי מזה? שהוא מחבק כל יהודי, אבל זה לא שהלב שלו אטום, שהכל אותו דבר. אם הוא מכיר אותך, הוא כנראה מחבק אותך עם רגש אחר.
הוא חיבק אותך
עוד פעם? כן, גם פעם שנייה. האם אני יכול להגיד לך שהרגשתי רגש אחר? לא, אבל הוא בטוח, לא, אבל זה עכשיו זה דבר גדול, כן? לא, לפעמים לרוב שאתה רוצה לאהוב את כולם, אז בעצם אתה לא אוהב אף אחד, כי... אז זה רואים את זה מאוד מאוד חזק. כאילו, בסדר של דבר, מה שהמשלוחי מנות באים לבטא זה את היחסים. ואם אתה מתייחס לחבר שלך בקמצנות, אז כנראה משהו ביחסים קמצניים. במה זאת, אם אתה מתייחס לחבר שלך בצורה אחרת, זה מביע יחס אחר. שזה גם עולה בסיפור הבא בצורה מאוד חדה. פה הסטנדים שמהסופר נמצאים עוד יותר מאשר בסיפור הקודם. רב השדר ללמרי בר מר בידי דאבייה, מלא טסקה קשווי ומלא קסה קמחה דיבשונה. כן? מה הוא שלח רבה? קודם כל, האחרונים פה נורא מתלהבים שהוא שלח אותו בידי אבייה. כן, למה זה בידי אבייה? כי אבייה היה ילד שגדל בבית של רבה, אז כן רבה צריך להיות. יש כאלה שרצו ללמוד מכאן שיש דין, תראו איך האחרונים הופכים כל דבר לדין, כתוב משלוח מנות צריך על ידי שליח, כן? כלומר, בסדר, נגיד. ותראו מה הוא שלח, מה זה מלא טסקה קשה, מלא קסה קמחה דיבשונה? תקים כאלה, ככה משהו קטן, כזה משלוח מנות מצ'וקמק. ואז זה, תראו מה אבאי אומר, אמר אבאי, השתא אמר מר, איך הקלה, המלכה לאבי מצוואר הדיקול הלא נחיל, כלומר, שכחת, שלחת משלוח מנות שמתאים לשלב הקודם בחייך, אבל אחרי שעלית לגדולה, זה מה שאתה שולח. וכאן רצו האחרונים, הכל נמצא, מי שרוצה לראות, זה דיברנו קודם על הלכה אקסיולוגית, אז בספר הזה, ארי קדם, הוא סיפור אחרי סיפור לומד דינים מהסיפורים. בסדר? זה הכל תורות בשם רב סולובייצ'יק. אפילו יש לי פה את הדפים של סעודות פורים, רואו. אז הוא רוצה אולי לדייק מכאן שמשלוח המנות חייב להיות מותאם למעמד החברתי שלך. כלומר, אם אתה עלית לגדולה, אתה חייב לשדרג. אתה לא יכול לשלוח פשוטים. כשפה עוד פעם רואים את חוש ההומור שהיה לחזל, כי תראו מה מרי ברמר החזיר לו. הוא שלח לו את כל הגרעינים וזה, אז הוא שלח לו חזרה, תראו, פלפלים. פלפל חריף הוא שלח לו, בשביל לרמוז לו, כאילו מה מגיע לך? הדר שדר לאי, הוא מלא טשטקה זנגבילה, זנגביל, הוא מלא קסה פלפלית האריכתה. וזה הבייה, שהוא כאילו, הייתי אומר, הפרשן של הסיפור. כמו הבייה הוא השליח, אבל הוא גם מפרש. אמר הבייה, אשתה, אמר מר, דידי עדיפה מדידי, דנה שדר לחולי, אביהו שדר לחופה. כלומר, אם הוא שולח לי פלפלים, אז לפחות שלחתי לו משהו מתוק. אז זה כבר מרגיע. עכשיו, גם פה מובא בשם הגריד, שהיה איזה ניסיון להגיד, שכששולחים משלוח מנות, אז צריך... מה לעשות? להחזיר. פה אני חוזר למחזורים של המשלוחי מנות. כלומר, רב השלח למרי ברמר, ומה מרי ברמר עשה? הוא החזיר לו חזרה. כלומר, מדובר באיזושהי תנועה של להחזיר. זה כמובן יוצר את המחזור האינסופי במשלוחי מנות. הוא לא לשכוח להחליף את הפתקים. אני יכול להגיד, בסופו של דבר, אם מדובר במחזורים, אז באיזשהו מקום הוא לא מאוד מרבה אוכל. כלומר, אם כולם נותנים לכולם, זה באמת לא נועד. קודם התחלתי את הלימוד, שלחו מנות להן, נכון לו, לדאוג שיהיה בסעודה, אבל אם מדובר במחזורים, אני נותן לך, אתה נותן לי, זאת אומרת שדבר נשאר אותו סכום. רק שמה שהיה לי עבר אליך, מה שהיה לך עבר אליי. והרציונל הוא פשוט, כי המטרה היא לא בהכרח להגדיל את הסכום. מהי המטרה באמת?
להגדיל את הסכום.
בדיוק. המטרה היא ליצור את הכברת עם התנועה הזאת, שאנשים הולכים ואנשים יוצרים, חשבתי עליך, הרי העיקר הוא לא המתנה, העיקר הוא המחשבה, חשבתי עליך וכו'. זה משתקף פה יפה בגמרא, ופה הבאי נותן עוד הלכה. אתם יודעים, כשילד בא לך לתלוח מנות מההורים שלו, מה כדאי לתת לו?
ממתק,
בשבילו גם כן. אמר הבאי, עכשיו תשמעו את האמת האנושית שעולה בדברי הבאי. אמר הבאי, כי נפיקי מבהמה רבה סבינה, כבר יצאתי מהבית של רבא, כבר הייתי שבע. כי מתי לאטם, כשהגעתי לבית של מרי ברמר עם אותו משלוח מנות מיתולוגי, כן, של הזנגוויל, קריבוני שיטין צייד שיטין מיני לבדה ואחלי בון שיטין פלאגה. כלומר, היו שם 60 סוגי בשר, צלי בשר בכל הצורות, כן, שיכולת לדמיין. החבישו לבטרה, זה שהיה האחרון, הבוקרו לצלי קידר, קראו לצלי קידר, וזה היה הסטייק כזה טעים, באו למחסיה לקסיה, בטרה לצעה בטרה. כלומר, ואני רציתי עוד בלי לאכול ולאכול ולאכול. כלומר, פה הוא מתאר, ואבייב, שהוא מפרשן את עצמו עכשיו, את ה, מה שנקרא כיס הסודי של, ה, של הילדים, לממתקים, כן? כלומר, זה, הוא מבטא פה דבר מאוד עמוק על אוכל. אוכל נועד להסביע, אבל אוכל גם יש לו צד אסתטי, צד של טעם, ואנחנו, גם אם אנחנו סביעים, מסוגלים תמיד למצוא מקום לעוד משהו כזה, וזה מה שהבאי אומר, אני יודע אמרי עם שי, כפון, עניה ולאי הדין, אינה מרווח לבסי משכיח. כן? כלומר, תמיד יש מקום סודי בבטן, כשמה שהבאי תיאר שם בתיאור, שהייתי מוכן לאכול גם את הצלחת. אתם בדיוק ראיתם ילד מלקק צלחת עם גלילה, עד שהיא נקייה, לא צריך לשטוף אותה. אז הילדים הם חלק מהסיפור העמוק של, של פורים. ואז אנחנו עוברים לסיפור הבא, שפשוט כמעט אי אפשר להבין מה הסיפור רוצה להגיד. הבאי ברבון, רב חנינה ברבון, מחלפי סעודתיו בעדי הדדי. איך אתם מבינים את, את הסיפור הזה? מה קרה פה? אז רש"י אומר, מחלפי סעודתיו, זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, והשנייה סועד חבירו אמו. לא עושים תורנות. שנה אצלי, שנה אצלך. מה הוא מנסה להגיד לנו? מה? יופי, זה שנה, כאילו שנה מספרים את זה. שנה פה, שנה שם. מה אתה אומר, ג'ולי?
זה חי שווה לא, זה מבטא את הציבור, את החברתיות של החי, אני חושב שזה כל עניין
של משלוח
מנה.
כן. ואתה אומר המשפחתיות, כלומר, אתה יכול לחזור על ההגדרה שלך עוד פעם?
החברתיות.
החברתיות, של מה אתה מתכוון?
שזה חלק אינטגרלי מהחגיגה, הוא להגדיר את הרעות בין החברה, בין
כן, אז מה אתה אומר?
אין שמחה לבד.
כן, הגריד אכן רוצה לומר ככה, בואו אני אקריא לכם את זה. הוא רוצה לומר ככה. אני מקריא. אמרו פה דברים מבילים. כן? שנייה. זה מופיע פה פעמיים, שנייה. מה שאני זוכר, אני כרגע מחפש את זה, הנה. הגריד אומר ככה. נראה לפרש דברי רש"י, הגמרא לא מהי מצוות משלוח מנות כלל, אלא דמהי הגמרא לעניין מצוות סעודת פורים, וסביר לי לרש"י, לבינם שיכולו את הסעודה, המשפחה והחברים ביחד. יש דין שצריך להזמין חברים. כמו שפרש רש"י למגילת אסתר על הפסוק משפחה ומשפחה, מתאספים יחד ואוכלים ושותים יחד, ונזכרים ונעשו ידי משפחה ואספה, ומשום מה יאכלו אבי ורבי חנינא זה אצל זה, כדי לקיים מצוות סעודת פורים לאוכלה בחבורה. לא פחות מזה. המגן אברהם לעומת זאת, בסימן תפרש צדי ה, סעיף קטן י"ב, רוצה לומר אחרת. המגן אברהם רוצה לומר שרק מי שעושה סעודת פורים חייב לשלוח מנות. אבל מי שמתארח אצל החבר שלו, אז אין לו חיוב לשלוח מנות, כיוון שהוא לא עושה את הסעודה בעצמו. שלא כך ברור איך אפשר מהרש"י הזה ללמוד דבר כזה, אבל יותר מטמיע או יותר מעניין התפיסה. מה בעצם מבין המגן אברהם? אין מצווה לשלוח מנות. אלא איזה מצווה יש?
לחלק.
לכל סעודת פורים. חלק מסעודת פורים מהו? שלחו מנות, לאין נכון לו. הייתי אומר, חלק מסעודת פורים זה לחשוב על החלשים. אם אתה לא מכין סעודת פורים, אז לא פתור. לא פחות ולא יותר. המעניין הוא שהגריד בשני קטעים פה, הוא חולק על עצמו, האם הוא אוהב את המגן אברהם או לא. כי בסימן רשי, הוא כותב, שיסוד חיוב משלוח מנות הוא חיוב משלוח מסעודתו, סעודת פורים לחברו. מה שאתם כבר מבינים, הכוונה היא לשלוח אוכל ממש ולא ביסלי. אז הוא מביא את המגן אברהם, והוא כותב, הביור כמו שנתבאר, דעיקר החיוב משלוח מנות הוא לשתף את חברו בסעודה שעושה. ודי ששולח לו שני מנות, הוא משתתף מסעודתו, באכילת שני מנות, אבי סעודת יונדו כמו שנתבאר. בסימן, לעומת זאת, ריש וב, הוא מביא את המגן אברהם, והוא כותב, הוא מלבד שזה חידוש גדול שהאורח פטור. מי שמע על דבר כזה? גם יקשה הדברים, המגן אברהם קושתנו דילאל, דרך יצא ידי חובה וקאי גבנה, שהיה להם תנאי שאחד יזמין את חברו לשנה הבאה, וכיוון שהוא מקבל תמורה, דם מלמקח וממכר שאינו יוצא. פה הוא בא ואומר, אם אני מזמין אותך ואתה מזמין אותי, אז התקזזנו. אז מה עשיתי פה? והוא יש לו דווקא פה הרעיון שחייבים להרבות במשלוח, כי למשלוח נועד להרבות, לא להתקזז. אז יש פה מחלוקת אם הוא אוהב את רשי או לא, זה סיפור קצת לא ברור. מי שלקח את הסיפור במקום שונה לגמרי זה הרמב״ם, בהלכות מגילה וחנוכה. שם הרמב״ם פירש את הסיפור באופן הבא. ואם אין לו מחליף עם חברו, זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעודתו, זה לקיים משלוח מנות יש לרעהו. הרמב״ם פה הבין שמדובר פה על עניים, שאין להם כסף למשלוח מנות, וכן נאמר שכל אחד יקנה סעודה לשני, הוא יחליף את הסעודה שלו עם השני.
תראום, זה אותה שנה, לא שנה הבאה.
באותה שנה, בדיוק. הם מחליפים באותה שנה, כל אחד שולח לשני. אבל אני חוזר לרציונל של הדברים במסגרת הרמב״ם. הרציונל הוא פשוט. הרציונל הוא, עוד פעם, הוא לא להרבות אוכל, אלא ליצור תחושה של, שאני חושב עליך. כלומר, יש איזשהו יסוד בפורים, שעולה מהמשלוח מנות איש לרעהו שלא קיים בפשטות בחגים, לא דאגה לעניים, זה כמו ליצור אחווה ורעות. היא נועד לצרף אנשים ביחד. והגמרא ממשיכה. אני ממשיך. ואמר רבא, כאן אנחנו עוזבים את הסיפורים ועוברים לממרא. מחייב אינשא ליפסומי בפוריה הדלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כן, שכאן החובה הזאת של רבא היא בבת ראשון נראית תמוהה ביותר. גם החיוב לפסומי בפוריה, זה נראה דברים מאוד מאוד מפעילים הדבר הזה, כי זה קריאה לשחרות, במיוחד השיעור שהוא נותן, מה זה עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. אבל לכאורה כל עניינו של פורים הוא דווקא לדעת את ההבדל ביניהם. העניין של פורים הוא לחשוב שאין הבדל בין המן לבין מרדכי. וכאן יש בראשונים כבר כמה כיווני דיון, שהראשון שבהם הוא נקשר בסיפור שהגמרא מביאה אחר כך. רבא ורב זר, עכשיו חזרנו לסיפורים, הבו צעודת פורים ביחד בהדי הדדי, סליחה, פה עוד פעם חוזרים לתורה של הגריד, שינין לאכול ביחד. איפסו, השתקרו, מה קרה שם? כידוע נכנס יין יצא סוד, השכרות מביאה את האדם ליצרים הכי פרימיטיביים שלו. קם רבא שחתי לרב זרע, רצח אותו. בא רחמי לוי ואחי לשנה, אמר לי, לייתי מר, נביא צהוב צהוב פורים ועדת, היה כל כך נחמד שנה שעברה, בוא אני מזמין אותך עוד פעם. אמר לי, he said no thank you, כן? לייתי מר, לשלם, לא כל שעת המדרך השניסה, כאילו פעם אחת איתך, הספיק לי. כשבא בעל המאור, וכשבעל המאור רואה את הסיפור הזה, אז בעל המאור אמר לעצמו שהסיבה, עריף הביא את הדין שלך, הבין יש לפסומי בפוריה. בא בעל המאור ואומר כך, כתב רבינו אפרים ז"ל, מהו עובדה בקם רבא שחתי לרב זרע, התחילי מימרא דרבא, ולעת הלכתא כבתיהו ולאו שפיר דמי למבד אחי. כן? בא בעל המאור ואומר, אין הלכה כרבא. אוקיי, רבא אמר חייבין איש, וההלכה לא כמותו. זה כמובן לא מסביר את רבא עצמו, כלומר רבא אלא על דעתו, אבל זה לפחות לא מחייב אותנו לנהוג ככה. הרמב״ם יש לו גם עידון מסוים לעניין הזה, כן, הרמב״ם במקום לכתוב עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הרמב״ם כותב כיצד חובה סעודה זו, שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. כשהירדם הזה בשכרות הוא כנראה התרגום של הרמב״ם לעד לא ידע, מי שישן הוא באמת לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. וכאן אפשר לחוש את העידון שהרמב״ם עושה, שהוא ודאי שמכיר את דמותו של הרמב״ם, מבין שהעידון הזה הוא מתבקש, כאילו הרמב״ם אני לא חושב שהיה מעלה על דעתו שאדם צריך לרצות להגיע לקהות חושים, להגיע למדרגה של תשטוש ההבנה האנושית, אם דיברנו קודם על בדיוק, only explanation, כאילו שם, ולכן הוא מצא פה איזשהו פתרון של ירדם בשכרות, שזה סוג של עד הוא לא ידע. אני יכול להוסיף לכם פעם חידוד ששמעתי מהגריד, שהוא אמר, זה בכלל לא שיעור בשכרות, זה לא שתהיה כל כך שיכור שתרדה מרוב שכרות, אלא הדין הוא שמי שהוא ישן הוא בלי דעת, זה פטור מהמצוות, ולשון אחרת אין שיעור למצווה הזאת, אבל גם אין מצווה לאבד את החושים, כאילו כל פירוש אחר מניח שיש עניין לשתות לשם השתייה, לא בשביל להגיע להשגה כלשהי, אלא הפוך, בשביל תשתש את ההשגה. ההסבר הזה כאילו בא ואומר, אין פה יעד של להיות בטושטש, תשען טוב, מי שישן פתור. כלומר הרמב״ם לא רצה כבעל המאור כנראה למחוק את זה, וצד שני הוא עידן את זה. באחרונים יש כל מיני חידודים, כמו למשל אחרון אחד שהציע שזה עד ולא עד בכלל, כלומר חייב אדם לסומי בפוריה עד, זה לא ידע שיעצור קצת לפני, כי זה חשוב לדעת. אבל בפשוטם של דברים, באמת רבה קרה על איזה סוג של שיחות, זה גם עולה בפירוש בסיפור שלו עם רב זרע. כלומר, א', הוא לא נרדם בסיפור שלו עם רב זרע.
זרע נרדם.
אלא כן הוא רצח אותו, כן, אלא כן הוא רצח אותו בחלום. שני, ברור שהוא איבד כל כושר הבחנה שיפוט לגמרי. וכאן בעצם אנחנו חוזרים לנקודה שפתחנו בה. כלומר, אין איזה אח ורע בהלכה בשום תבנית אחרת שאומרים לך להשתכר.
זה דווקא מהמילה של משתה שמופיעה שם.
מצוין. פה לדעתי את קולת הלב העניין, אז בוא קצת נסביר את זה. אבל כלומר אם פתחתי, האם פורים הוא חג ייחודי? כלומר האם הסעודה שלו ייחודית? יש לו סעודת יום טוב רגילה. זה עולה בצורה מאוד חדה, מעד לא ידע שמדובר באיזשהו משהו באמת ייחודי. וכאן השאלה היא על מה ולמה. כן. אז כאן שני דברים, עוד לפני ההערה המצוינת שלך. מופיע בשם המהרש"ל, יש דיון מפורסם, האם יש חובת סעודה בחנוכה? ובשם המהרש"ל מופיע שרק אם אומרים דברי תורה. וכבר כתבו על זה הרבה מאוד, שהאופן שבו אנחנו חוגגים חג הוא קשור גם באיום או בטיב המהות של אותו חג. בחנוכה שנתפס בין בצדק בין שלא בצדק, אוקיי, ידי המהרש"ל כחג בעל אוריינטציה רוחנית, גזירות הדת, איום על המשכיות קיום המצוות, נחגג באמצעות משהו מופשט יותר כאור. למרות זאת בפורים מה הייתה הסכנה שנגזרה על היהודים? הסכנה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד. ובעצם בפורים האיום היה, זה מאוד מזכיר את התקופה של השואה, שזה לא היה השמד במובן הרגיל שרודפים את הדת היהודית, עטפו אותה גם כן, אלא הכוונה הייתה להרוג כל מי שיהודי, וזו הייתה גם כוונת המן, להשמיד, להרוג ולאבד. וכן פורים הוא חג של הגוף, ולכן מציינים אותו בעיקר על ידי אוכל, על ידי משלוח מנות. אפשר להרגיש כאילו את המרכזיות של האוכל מוסיף ככה לגזרה. ו באמת המשתה של פורים הוא משתה יוצא דופן, משום שהוא בא באמת להדגיש את ההצלה הגופנית. אבל את מציעה בצדק משהו שהוא הרבה יותר משמעותי, וזה לוקח אותנו חזרה לתוך מגילת אסתר. כן, כשאנחנו חוזרים לפסוקים שמתארים את סעודת פורים במגילה, הם מרבים להשתמש בביטוי ימי משתה ושמחה. וכשאני לוקח את אני חוזר לעוד פסוק, שמחה הוא משתה ויום טוב ושלוח מנות איש לרעהו. כשאני חוזר למשתאות האלו, מה בעצם אנחנו לנגד עינינו? שהמילה המנחה המרכזית בכל מגילת אסתר, מה שמוליך את האירועים מאירוע לאירוע לאירוע, זה המשתאות של המגילה הזאת. זה מתחיל במשתה של חשבירו של שמונים ומעט יום, זה ממשיך במשתה שהוא עורך לכל תושבי שושן, זה ממשיך במשתה אסתר, זה ממשיך והמלך והמן ישבו לשתות, זה ממשיך במשתאות שאסתר עורכת שהיא מזמינה אליהם את המלך ואת המן. אפשר לומר בצורה מאוד ברורה, זו תרבות של משתאות. של האמת שהדבר היחיד שאתה יודע מהמגילה זה שהם עשו משתאות. כלומר, אתה לא בדיוק מבין איך ניהלו את המדינה שם ומה עשו שם כל היום, אבל הם כל היום שותים. והתרבות השולטת שם שנראית כתרבות הפרסית היא תרבות של משתאות. ובאיזשהו מקום, אני אקח את הדברים שנאמרו קודם, שאיימו על הגוף, אז אנחנו חוגגים על ידי הגוף. הייתי אומר בצורה עוד יותר אולי מבילה קצת, שהחגיגה היא על רקע התרבות ואופני הביטוי של החברה של זמן המגילה. או בלשון אחרת, אירוע הצלה שמתרחש בתרבות שהמשתאות הם אופן הביטוי האנושי, והמשתה הרי הוא אולי יותר מכל דבר, יותר מאוכל אפילו, משתה נועד באמת לקרב את הלבבות בין אנשים. יש בין בני אדם הרבה מחסומים, יש לנו כל מיני קליפות שאנחנו שמים על עצמנו, והשתייה, ושתייה פה זה לא קוקה קולה או מיץ תפוזים, כן, it's real drinks, כן? כאילו, תלכו לבר פה של ג'ייקב, תוכלו להבין על מה מדובר. אני זוכר פעם בא איזה פרופסור מלומד גדול לבקר את אבא שלי בבית, וההורים שלי הלכו, קנו לו כל מיני שתיות, ושמו לו קולה, מיץ וזה, והוא שאל אם יש משהו לשתות. הוא לא אמר לו, האם יש משהו לשתות? זה היה איזה מיץ ענבים, אני חושב, המקרר או משהו.
Wrong house.
כן, לא, אבל כשמדברים על לשתות, כאילו, השתייה יש לה, כשאנחנו מסתכלים הרי בכל המשתאות האלה, הן כאילו פותחות את הלבבות, הן גורמות באיזושהי קרבה, באיזשהו מקום, ואם אנחנו קצת תורים לטיבם של, לטיבו של המשתה שמציין את פורים, הוא לא מאוד שונה מהמשתאות של אורך כל המגילה. או בלשון אחרת, אם קודם בדקנו באיזה מידה המשתה של פורים הוא על רקע סעודות יום טוב של נחמיה, עזרה, על רקע, צריך גם לקחת בחשבון שחלק מייחוד הסעודה הזאת הוא על רקע התרבות של הזמן. שהדברים האלה מאוד בולטים, שלוקחים בחשבון, ויושי דיבר על זה פה קצת שנה שעברה, שמאוד מאוד בולט במגילת אסתר, הפרסיות של יהודי המגילה. הם לא להיעלב כמו יהודים אמריקאים. שהם מאוד יהודים, אבל גם מאוד אמריקאים. בוא נראה כמה דברים, כל כך השמות שלהם. כן? מרדכי זה שם פרסי. לאסתר יש English name, Hebrew name, כן? קוראים לה, הדסה היא אסתר. אסתר זה שם פרסי. זה גם בולט מאוד בכפל הלוח שיש להם. English date, Hebrew date. המקרא כולו, כשהוא בא לתאר תאריכים, חודשים, הם לרוב נספרים ליציאת מצרים. כאן אפשר לראות כפל הלוח, חודש 12 הוא חודש אדר, ולאורך כל הדרך המגילה עסוקה, חודש השלישי סיוון, לאורך כל הדרך המגילה עסוקה בכפל לוחות, כי היהודים חיים בכפל זהויות שם, ודרכי החשיבה והביטוי שלהם הם מאוד מאוד פרסיים, כולל האופן שבו הם חוגגים את המגילה. כלומר, כשאני מסתכל מה הם בחרו לחגוג, זה מאוד מאוד מזכיר את התרבות שהם חיים בתוכה, כי הם חלק ממנה. מצד שני, באופן מאוד מובהק, הם גם עוד יהודים. כלומר, צריך גם את זה לומר, הם נותנים פרשנות דתית למאורעות, הם אולם לא מזכירים יותר מדי שם שמיים, או בכלל לא, אבל הם מאוד מודעים לנוכחות שלו. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, רווח והצלה יעמוד עיני מקום אחר. יש פה תודעה דתית מאוד עמוקה. בעצם המגילה, במקום לסרטט, הייתי אומר, אם יש את עצמנו סיפור השרידות היהודית בגולה, הוא בין היתר אומר שהוא בא לא בגלל עודף היבדלות, אלא דווקא בגלל היכולת במידה מסוימת להתערות ולמצוא את האיזון הנכון בין להיות יהודי ולהיות פרסי. כלומר, אם נחזור פשוט לעוד דבר מאוד פרסי במגילה, מה זה מרדכי יושב בשער המלך? יש לילדים שלי כזה קומיקס כזה על המגילה, ויש שם תיאור של כל הארמון של אחשוורוש, ובכניסה לארמון יש בודקה שמרדכי כל הזמן עם תלית על הראש ולומד גמרא. באמת, זה מאוד מרשים, רק לא הבנתי אף פעם למה הוא לא למד בישיבה, למה הוא צריך לשבת שער המלך. עכשיו, כל מי שקורא בתנ"ך יודע ששער המלך, לשבת בשער המלך, זה תפקיד באדמיניסטרציה הפרסית. כמו שדניאל יושב, מתחילים בשער המלך, ואז מקבלים קידום, ונכנסים פנימה. כלומר, מרדכי עצמו, עוד תרום כל הסיפור שאסתר נלקחת, הוא מישהו שמצא עבודה בפקידות האמריקאית, הוא כמעט נשמע כמו דוב אינדיג, או כמו כל היהודים האמריקאים, חלקם אורתודוקסים, שעבדו במשרד החוץ האמריקאי, הם מתארים בחברה. כלומר, כשבאים לתאר פה את סוד השרידות היהודי, זה לא יהודים שיבדלו מכולם. הם היו בתוך זה, אבל הם שמרו על הגבול, היה להם קושי לשמור על הגבול. מרדכי הוא מתואר כיוצא דופן, אבל מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, זאת אמירה של הצבת גבול. מצד אחד, אני בשער המלך, אבל מצד שני, לא משתחווה לעמד. מה שבעצם עולה כאילו מהחגים, מי שאומר לחגוג את פורים בצורה כזאת שעד לא ידע, זה איזושהי אמירה שאנחנו מודעים לצד הזה ואפילו אוהבים אותו, מתחברים אליו. כלומר, הסוד הוא לא להיבדל כמו לדעת לחיות איזשהו קיום דיאלקטי. הרב רוטנר יש לו דרוש מאוד יפה בפחד יצחק לפורים בעניין וו. שם המובה ששאלו אותו פעם באמצע סעודת פורים, תגיד לנו מה זה כל הסיפור הזה של הדולה ידע. והרב עודנר שם מפתח רעיון שמאוד מדבר אליי. הוא מדבר על כך שכדי להבדיל לעומק בין דברים צריך שיהיה להם נקודה תשתיתית ראשונית של דמיון. אם הדברים הם חיצונית, שונים אחד מן השני, אז ההבדל הוא גם נשאר חיצוני. אתה לא לומד שום דבר מהשוואה. או אני אגיד את זה בצורה הבאה, אם אני אשאל מה ההבדל בין קבוצת כדורגל וכדורסל, אני אגיד בוא תשווה לי ניקס 1972 ונגיד בייסבול, אוקיי, ניו יורק ינקיז 1976, תגיד טוב, זה בייסבול, זה בסקטבול. אבל אם אני אקח שתי קבוצות כדורסל ואני אגיד בוא תשווה ביניהם, אז ההשוואה תצטרך להיות על בסיס ההבנה יותר עמוקה של איזה מין שחקני כדורסל הם. אני אבדוק איזה מקום יהיו בליגה, אני אבדוק כמה סלים הם קלו, אני אבדוק את ההגנה שלהם, אני אבדוק אסיסט, אני אבדוק חטיפות, אני אבדוק עמודי כדור. ההשוואה למי שדומה לך מאפשרת לי לחדד יותר טוב את הזהות שלך בתחום. לעומת זאת, כשאני משווה אותך למי ששונה ממך, אני לא לומד שום דבר עליך. בעצם מה שידעתי קודם אני ממשיך לדעת. כן, ככה למשל הרב רוטנר מסביר את הגורל ביום הכיפורים, שהוא בין שני השעירים, שהחזל אמרו שהם צריכים להיות שווים בקומה, במראה ובדמים. פעם היה בדפים שמי בראשית, היה מצאת ההבדלים לילדים, בין שני השעירים שיום הכיפורים יהיו ביניהם שמונה הבדלים. אמרתי לדובי, דובי, עד את המשנה, זה מר, אז איך הם עשו את זה? שלחנו אימייל לצלעת מבראשית והם לא ענו לנו. והוא כתב להם איך זה, והרב רוטנר מסביר, אם היו שונים בקומה, מה היו אומרים? מה ההבדל בין השם והזזל? שהוא גבוה והוא נמוך, כי אם היו שונים במראה, היום אם זה יפה זה מכוער כמו בהוליווד, אבל היות והם שווים בקומה, במראה ובדמים, אז מה בעצם אני יכול ללמוד? אז מה באמת ההבדל בין השם והזזל? הוא לא בחיצוניס, הוא בפנימיות. ועל רקע זה הרב רוטנר אומר שעד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, הוא ודאי לא היעד הסופי, זה לא נועד כדי להיות בטושטש, אלא הוא נועד כדי להעמיק את ההבנה. באיזשהו שלב צריך למצוא ביניהם נקודות דמיון כדי שיהיה אפשר לדעת מה ההבדל האמיתי. לו בעצם מה שהוא אומר הוא שיש יהודי בקראת פורים צריך לחפש במרדכי תכונות מסוימות של המן, והוא בהמן גם ימצא תכונות מסוימות של מרדכי. או בואו נדבר סתם חלק מהדברים שנאמרו פה, שניהם פקידים באדמיניסטרציה הפרסית, שניהם פרסים במידה מסוימת, אם היית אומר, הוא יהודי עם תלית שלומד גמרא בשער המלך, והוא אז מה ההבדל ביניהם? עכשיו, הוא לומד גמרא והוא עושה משהו אחר. אבל דווקא היכולת לשים לב שיש נקודה פנימית משותפת להם, מה היא מאפשרת עכשיו? לשאול טוב יותר על, על, על הדמויות האלו, או אם אני מסוגל לטשטש באופן זמני, כוונה לגלות נקודות משותפות בין המן לבין מרדכי, אז אני מבין שההבדל ביניהם הוא לא הצבע של הכפות או הצבע של הבגדים, ההבדל ביניהם הוא היחס לשלטון, היחס לאלוקות, מי שמקבל כוח של שלטון בידיו, האם הוא אומר תשתחוו לי, האם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. דווקא כי שניהם מתחרים על אותו דבר, אז אני יכול יותר טוב להבין את תפיסות העולם שלהם. שהדברים האלה שרב רוטנר חוברים לגישה החסידית לפורים, שהאמת היא זאת שהיום שלטת בכיפה בישיבות, גם אלה שלא חסידיות, כולל הר ציון, זו הגישה השלטת והפרשנות שלהם לעד לא ידע. מי שהיה קצת בישיבות בפורים, או הרבה, אני צריך את גם שנה, אז הוא יודע שזה מעין, שם ימצאו בעיקר את המודל של פורים כיפורים. אני קודם דיברתי על המודל של פורים כקשור לגוף, לפרס. בישיבות באופן מובהק עברו את פורים כיפורים, זה כזה יום של אנשים שותים, אבל הם מתחברים, הם מדברים על עצמם, אבל לא על השם שלהם, וכמה הם מספיק בסדר או לא בסדר, איזשהו חשבון נפש כזה. אני יכול להגיד שאיך להסתכל לזה, עברתי כמה שלבים בחיי, מילד קטן שהיה משתהה לעוצמתם הרוחנית, מבטים קצת יותר מורכבים על השיקורים האלה, אבל זה ודאי האווירה בישיבות. אבל בישיבות לא חוגגים לא את האירוע שהיה לפני 2500 שנה, כי אף אחד לא מדבר עליו, לא חוגגים את כל סיפור המגילה בגולה שדיברנו, בעיקר בזה מתעסקים. ויש לזה נגיעה לנקודה חסידית שנוטה לקרוא את המגילה ואת פורים בכלל לא כחג שמציין אירוע, ולא את המן כאדם היסטורי שטוב שהתפטרנו ממנו מול מרדכי כאדם היסטורי, אלא להבין שמרדכי והמן הם מייצגים בעצם של תכונות אנושיות. כך למשל המן מייצג באופן מובהק את הגאווה, אדם שאין לו מקום לאנשים אחרים, ומרבים לדבר בהגות החסידית שבעצם בכל אדם יש תכונה המנית כזאת, וכל אחד מאיתנו יש איזה רצון כזה לקבל תשומת לב, להיות במרכז, שהוא לא חושב על אנשים אחרים. כנגד זה דמויות האחרות מייצגות תכונות אחרות, כך למשל אסתר מייצגת לקיחת אחריות, היא מייצגת מסירות נפש. הדמות שאותי הכי מעצבנת במגילה זה חרבונה, שהוא זכור לטוב, כי הוא הטיפוס שמצטרף למנצחים. הוא הבנם בלי אופי, בלי חוט שדרה, הוא כמו הרן, מי שמנצח אני במחנה שלו, אני את הקבוצה המנצחת. אבל כאילו הדמויות מייצגות תכונות אנושיות, והאמת היא שהבני אדם הם לא שחור לבן, וכל אחד מאיתנו יכול להתרוצץ הצעד שאין לנו חוץ שדרה, אנחנו רק רוצים להצליח. יש גם את הצעד המני, וקצת העד לא ידע בנאור המן ברוך מרדכי, הוא לא בספירה ההיסטורית. ברור שבספירה ההיסטורית צריך לדעת שהמן was bad ומרדכי is good, כי לא צריך להתבלבל בזה. אבל זה יותר, עד זה לא ידע, זה ביכולת שלך להפסיק להפוך את זה לדיכוטומיה, ולבוא ולהגיד הרעים יש להם אף ארוך ואחד שקון על המצח ויודעים שהם רעים, אלא לדעת שיכול להיות תשטוש גבולות בין טוב ורע. יכול להיות אדם מסוים שיש בתוכו לא ידע, יש בתוכו גם המן וגם מרדכי, ומה שאדם צריך לשאוף לעצמו זה לא להתכחש לעצמיות שלו, אלא להעצים את כוחות הטוב ולטפל קצת, זה כבר לקראת פסח עם הביאור חמץ בלב החסידי, לטפל קצת ברע שבו. אז אני מאחל לנו שנזכה לשמחת פורים בעזרת השם, תורה משמעותית וחיים. כן.
לעניין
החברתי שג'ודי דיבר, איך זה קשר בין
הנקודה הזאת של
החברתיות
ולשתף לבין מה שיוצא מתוך סיפור
מגילה? אני אציע את הדבר הבא. בעיניי החלק הכי מרגש במגילה זה לא קשור עם המן ודופקים, אלא זה בפרק ד' שמרדכי מעודד את אסתר ללכת למלך. והדבר הבולט ביותר שעולה שם הוא, אני חושב שיש שם שני דברים בולטים. ראשון, שהקדוש ברוך הוא הכין את הכל, הכל היה מוכן. ביום שהמן חותם את הגזירה, כבר אסתר מלכה, אף אחד לא יודע, יש כבר, הכל כבר מוכן. יש רק בעיה אחת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. והקדוש ברוך הוא יכול להכין הכל, אבל הוא רוצה שבני אדם ייקחו אחריות על החיים שלהם, שבני אדם ישתדלו. וזה הסיפור של עולם הסתר הפנים, שהקדוש ברוך הוא לא מופיע וקורא את הים, אלא הוא מכין תשתית מאחורי הקלעים ומצפה שבני אדם יענו לקריאה ויקחו אחריות, גם שהם לא בטוחים שזה מה שהם צריכים לעשות, כי מי יודע אם עד כזאת ניגעת למלכות, והם לא, הם לא יודעים, אבל בני אדם צריכים לקחת אחריות למרות אי הידיעה ולפרש את המציאות. אני חושב שחז"ל שלקחו את הרעיון הזה כל כך מצחן ביניהם, שגם בסיפור מקראי שאומר השם יילחם לכם ואתם תחרישון, הם כל כך אהבו את זה שהם תיארו גם שם שדבר כזה יתרחש, שהקדוש ברוך הוא לא קרא את הים עד שבני אדם לא ניסו בעצמם לנסוע. ובעצם מה שדחף את אסתר ללכת הוא לא היה כי היא הייתה צריכה את זה לעצמה, הרי היא הייתה בבית המלך, אולי מרדכי הזהיר אותה את ובית אביך תובדו, אבל בוא נגיד ככה, רציונליסט טוב היה חושב שהיא הכי מוגנת. בפרוש הדבר, הנכונות של אסתר ללכת למלך היא באה ממקום של עריבות, של אחריות כלפי אנשים אחרים. הוא בא ממקום לא אגואיסטי, הוא בא בעיניי, כולם מדברים שהדמות המנוגדת לאמן זה מרדכי, ובצדק, אבל לי ברור שאסתר גם מנוגדת לא לזרש או לבשתי, אלא גם היא מנוגדת לאמן. כי מול אמן שחושב רק על עצמו, אסתר מסוגלת, אמנם היא לא נולדת ככה, כי בן אדם נורמלי לא רץ לתוך האש, בן אדם נורמלי מוריד את הראש שיורים. זה בתהליך של תמיכה עצמית, בסופו של דבר היא מקום לחשוב על עצמה, היא חושבת על אחרים. ובכך בעצם אחד מהרעיונות של המגילה הוא שהעם היהודי יכול לשרוד, או סוד הלכידות היהודית הוא בגורם האחווה שלו, הוא בגורם הזיקה הדדית. בעצם מה שאנחנו מגבירים בפורים זה את הגורם הזה, שזה דרך אגב גם קשור למתנות לאביונים. כל פרשת צדקה בספר דברים כולה מדברת על אחיך, אחיך, אחיך. וכשהרמב״ם בהלכות מתנות עניים בא להסביר את המחייב של צדקה, למה אני חייב את צדקה? הבעיה שלו. אז הרמב״ם מתבטא שהרי הוא אחיך, ולמי עיני ישראל העניים נשואות אם לא אלינו? מה, גויים יעזרו להם? או בלשון אחרת, הסוד הלכידות היהודית הוא על ידי האחווה הדדית והעזרה שאחד עוזר לשני. וזה סיפור ההצלה של פורים, זה סיפור, הייתי אומר, הלכידות היהודית לדורות. אני יכול לומר מספרים שקראתי הרבה על השואה, מדברים הרבה בהרבה מאוד ספרים, שמי שניסה לדאוג לעצמו במחנה הוא שרד פחות ממי שדבק באנשים אחרים, וגם לפעמים ויתר לו ללחם שלו וחשב איך אני עוזר לו. כי המחשבה על האחר היא נותנת משמעו מאין בחינה, את כל מתפלל לחברו הוא נענה תחילה, כמובן לא שהוא מחפש איך נענים לו. ובאיזשהו מקום משלוח המנות הוא בא להגביר את הלכידות הפנימית היהודית, להגביר את האחווה, שנעשה בשתי רמות בלי לתשתש. רמה אחת זה הגברה בין מי שאתה כבר אוהב עם החברים שלך, ורמה שנייה זה גם לחלשים, גם אם אתה פחות אוהב אותם, אבל זה נעשה ברמה כלל ישראלית. זה חג האהבה, אפשר להגיד.
אפשר להגיד שזה כנגד צום עליי, שהנה כוסה הם צמו בשבילה, כנגד זה אנחנו איכלו עליי.
מצוין, תודה רבה, יישר כוח. לחיים.